שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
אנחנו הולכים בעצם להראות איך השניים האלה יכולים לעזור לנו בעצם ליצור אוטומציות שיתנו לנו הרבה מאוד כוח. סליחה, לא השניים האלה, השניים האלה. לי קוראים יונתן מבורך, אני מפתח ווב. יש לי שני ילדים עם אשתי המדהימה שקוראים לה גיטית, או גיט בקיצור. סתם צירוף מקרים שכזה. כמפתח, אחד מהדברים שאני מאוד אוהב זה לקחת תהליכים ידניים, דברים שמאוד מסורבל לעשות ומאוד time consuming לעשות בצורה ידנית, ולהשתמש בקוד כדי להפוך את זה לתהליך אוטומטי. לפעמים אני אפילו חוטא בזה, ואולי יש גם אנשים פה שגם עושים את זה. אני יודע שלמרות שליצור את האוטומציה ייקח לי יותר זמן מאשר לעשות את התהליך הזה עבר ידנית, אני עדיין עושה את זה כי אני נהנה מהתהליך. ועוד אחד מהדברים שאני מאוד אוהב בתור מפתח ווב זה לעבוד עם Chrome DevTools. זה כלי שנותן לי להבין את כל מה שקורה בתוך האפליקציה שאני בונה, וגם לשנות את כל דבר בתוך האפליקציה הזאת. אז היום אנחנו בעצם הולכים לדבר על כמה יכולות ופיצ'רים חדשים שהתווספו בזמן האחרון לאקוסיסטם הזה של Chrome ו-DevTools, שמאפשרים לנו להוסיף לדברים חדשים שאנחנו יכולים להעביר אותם שיהיו אוטומטיים במקום לעשות אותם ידנית. שהשאיפה הסופית היא באמת לפרוץ את תקרת הזכוכית הזאת של למה אנחנו יכולים לעשות אוטומציה בעולם הזה של פיתוח ווב. כשאנחנו מדברים על אוטומציה בווב, אז הדבר הקלאסי זה באמת לוודא שמבחינה פונקציונלית ה-UI שלנו עובד כמו שצריך, אבל אני מדבר על כל דבר אחר, כל דבר שמשפיע בסופו של דבר על ה-user experience, performance, security, sensibility, זה כל מיני דברים שמשלימים את החוויה, אנחנו היינו רוצים ליצור להם אוטומציה גם, כך שבסופו של דבר לא נצטרך להגיד את המשפט שאי אפשר לעשות לזה אוטומציה. אז איזה דברים היום קיימים שכבר עושים עליהם אוטימציה בעולם הווב? אז בעצם כל דבר שאנחנו רוצים להריץ בעזרת דפדפן, והיינו רוצים שירוץ בצורה אוטומטית, כמו שכבר הזכרתי, הדוגמה הקלאסית זה מהעולם הזה של הווריפיקציה של האפליקציה שלנו, אז אנחנו משתמשים בקוד בשביל לתאר את האינטראקציה שהמשתמש עושה באפליקציה, ואנחנו משתמשים בקוד בשביל לוודא שה-UI שלנו השתנה בהתאם. אז דוגמה הכי פשוטה לזה, לחצתי על הכפתור, לדמות לחיצה על הכפתור, ואחרי זה לוודא שהתפריט נפתח או משהו מהסוג הזה. עוד דבר שאנחנו יכולים לעשות זה להריץ JavaScript test, אז יש לנו בעצם JavaScript logics, כותבים לו טסטים, ואנחנו צריכים איזשהו מנוע JavaScript בשביל להריץ אותם, אז אם זה, במיוחד אם זה קוד JavaScript שמיועד לדפדפן, אז להשתמש כבר במנוע של הדפדפן בשביל להריץ את הטסטים האלה, אפשר לעשות זה עם framework כמו Jasmine, אפשר לקחת צילומי מסך לאורך זמן, לוודא שממש מרמת הפיקסלים האפליקציה שלנו נראית כמו שאנחנו מצפים וששום דבר לא ישתבש. אפשר לעשות עוד דברים שפחות קשורים לעולם הזה של הטסטים, אלא פשוט סתם להריץ דברים בצורה אוטומטית מעל דפדפן. אז אם יש לנו אתר שאנחנו רוצים להוציא ממנו מידע ואין לאתר הזה שום API שנוח לעבוד איתו, אז לפעמים אין ברירה ופשוט לעשות משהו שנקרא screen scraping, שזה לעשות extraction למידע ישירות מתוך ה-HTML. עוד דבר שאפשר לעשות, אפשר להצביע בעזרת רובוט להצעה שלך ברוורסים 1000 פעם ולהתקבל לכנס, שזה מאוד נחמד. עכשיו, את כל הדברים האלה בעצם אנחנו רוצים לעשות אותם בעזרת דפדפן אמיתי, דפדפן לכל דבר, פשוט כזה שאפשר לשלוט בו גם בעזרת קוד ולא רק בעזרת באמת אינטראקציה ישירה עם המקללת והעכבר. אז אפשר לעשות את הדבר הזה עם דפדפן רגיל כמו חום, אבל זה לא אידיאלי, בגלל שבעצם התהליכים האוטומטיים האלה בדרך כלל לא ירוצו על המכונת פיתוח שלנו, אלא אנחנו רוצים שזה ירוץ כל X שעות, בדרך כלל באיזושהי סביבה מרוחקת, איזושהי סביבת סרבר בדרך כלל, שזה הסביבות שבדרך כלל זה מכונות שאין להם כרטיס גרפי, אין להם מסך, זה לא משהו שבאמת מיועד לפתוח חלון ולעשות משהו שדומה לסביבה שבה אנחנו עובדים. אז במקום להשתמש בדפדפן רגיל, הרבה יותר כדאי לעבוד עם משהו שנקרא Headless Browser. Headless Browser זה בעצם דפדפן לכל דבר, פשוט כזה שלא מנסה בכלל להציג שום דבר על גבי המסך שלנו. אז אחד מהדברים ליצור סביבה כזאת זה להשתמש בכלי שנקרא XVFB, X Virtual Frame Buffer, וזה בעצם רכיב ברמת מערכת ההפעלה, שאני יכול לעבוד איתו עם כל אפליקציה, לדוגמה דפדפן, ואפליקציה תחשוב שהיא מצליחה להציג משהו על המסך, אבל בעצם הכל רק נכתב לזיכרון. זה משהו שיחסית קשה לגרום לו לעבוד ולהרים אותו, וגם זה לא עובד בכל מערכת הפעלה, זה לא אידיאלי. עוד שחקן שקיים בשוק הזה של Headless Browsers, משהו שהוא הרבה יותר מוכר, זה דפדפן שהוא יהודי להיות Headless Browser, הוא נקרא Phantom JS, והוא הכניס הרבה מאוד אנשים לעולם הזה של Web Automation. הבעיה שלו זה שגם בגרסה הכי עדכנית שלו הוא יחסית מיושן, הוא מריץ בעצם מנוע WebKit מאוד ישן מאחורה, מה שאומר שאי אפשר ליהנות מכל ה-API'ים החדשים שאנשים כבר רגילים שהם קיימים בדפדפן. לדוגמה, אם אתה תנסה להריץ אתר שהאתר הזה משתמש בקוד ES6, זה סינטקס של JavaScript שהוא עדיין לא מכיר, אז הוא פשוט יגיד לך שהקוד שלך לא תקין, ובנוסף הוא גם יכול לצרוך הרבה מאוד זיכרון. אז היום אנחנו בעצם נציג שחקן חדש בשוק הזה, שחקן חדש מוכר, חום, אבל לא חום באותה צורה שכולנו משתמשים בו ביום יום, אלא חום שרץ במוד חדש שנקרא Headless Mode, או בעצם Headless חום. זה פיצ'ר חדש שנכנס בחום 59, שזו גרסה שיצאה לפני כמה חודשים. והוא בעצם מאפשר לנו לעשות את כל הדברים שתיארנו מקודם שאנחנו כבר היום עושים בעולם הזה של Web Automation. עכשיו אפשר לעשות את זה על גבי Headless חום ולהרים את זה בצורה שהיא הרבה יותר קלה. יחד עם חום, הצוות בגוגל שחרר גם ספרייה בשם פאפטיר. פאפטיר זה בעצם ספרייה נלוות ל-Headless חום, שהמטרה שלה היא לאפשר לכם לכתוב אוטומציות ולשלוט ב-Headless חום. ובעצם זה פשוט ספריית Node.js, אפשר פשוט להוריד אותה מ-NPM ולהתחיל להשתמש בה. אז עכשיו אנחנו נראה לדוגמה לסוג דבר שאפשר לעשות בעזרת הספרייה הזאת ואיך עושים את זה. אז מה שחשבתי לעשות זה להיכנס באמת לאתר של רוורסים, להסתכל על הרשימה של כל הדוברים, ולקחת את החשבון טוויטר של כל אחד מהם ולראות כמה עוקבים יש לכל אחד בטוויטר, וזה נראה לי מאוד ילדותי ומטופש. אז בואו נעשה אותו דבר עם גיטאב. אז יש פה בעצם את האתר של עמוד שמראה את כל הספיקרס, ואפשר כבר לראות פה ב-DevTools שיש איזשהו GitHub URL, שמה ש-github.com/ בעצם ה-username, ויש גם אלמנט שהוא תמיד נמצא כבן של האלמנט הזה, שיש לו את הקלאס FA GitHub, אז אני מבין שזה המבנה של לא רק הקופסה שלי, אלא של כל האנשים שמוצגים פה בעמוד, ולכן אני יכול להשתמש בזה בשביל לנסות לכתוב משהו שבצורה אוטומטית ישלוף לי את כל ה-usernames. אז בואו נראה איך הקוד הזה נראה בעזרת קוד פאפטיר. אז דבר ראשון, צריך לעשות require לפאפטיר, מי שמכיר Node.js זה די straight forward, ובעצם הפקודה הראשונה שאנחנו נקרא לה, היא נקראת puppeteer.launch. בואו נסביר מה קורה פה בעצם, אז שני דברים לשים לב, קודם כל הפקודה הזאת וכל הפקודות פאפטיר שנראה, הן כולם אסינכרוניות, אנחנו צריכים לחכות שהן יסתיימו, לפני שאנחנו עוברים לפקודה הבאה, ולכן אנחנו משתמשים בקיוורד הזה שנקרא await, ובעצם מה שקורה שאנחנו עושים launch, אז באמת הוא מראים לנו אינסטנס של headless חום, זה לא קורה בתוך Node.js או משהו כזה, הדפדפן עדיין צריך פרוסס משלו בשביל לעבוד, אבל זה פשוט מוצא את חום יושב במערכת הפעלה שלי, הוא בודק אם אני עובד ל-Windows, Mac או Linux, ומפעיל אותו עם הפלגים הדרושים ככה שזה בעצם ירוץ מאחורי הקלעים ב-headless mode. אחרי זה אני עושה בעצם את הפעולה שהיא דומה לפתוח טאב חדש בחום, אני קורא לה מתודת new page ומקבל רפרנס לאובייקט שנקרא page. כדי לדמות את הנביגציה לאיזשהו עמוד, אני יכול להשתמש במתודה שנקראת go to ולהעביר ל-URL. עכשיו הדרך שלנו בעצם להשיג את המידע הזה, את הקישור או את השם משתמש של גיטאב, יש כמה דרכים לעשות את זה, אבל אנחנו נשתמש בדרך שהיא יחסית low level, שזה בעצם לשלוח פונקציית JavaScript שתתבצע לא פה ב-Node.js, זה קצת מבלבל כי אנחנו משתמשים פה ב-Node.js, שזה גם הוא כתוב ב-JavaScript, אבל העיקר פה הוא שזה לא יתבצע פה בתוך ה-Node.js קונטקסט שלנו, אלא זה פונקציה JavaScript שתעבור סירלוז ותשלח לדפדפן ותתבצע בקונטקסט של הדפדפן. זה יהיה בדיוק אותו דבר כמו לפתוח את DevTools, להיכנס לקונסול ולרשום את הקוד הזה שם. זה מה שאנחנו עושים בעזרת המתודה הזאת שנקראת Evaluate. וזה הפונקציה שנעביר לה, אז שוב, לא שמים לב, אנחנו משתמשים בו בדוקימנט, זה בהכרח לא משהו שקיים בנוד, זה משהו שהוא קשור לאינטראקציה ישירה עם אדום בתוך הדפדפן שאנחנו רוצים בו. אנחנו מוצאים את כל האלמנטים מסוג FA GitHub, אנחנו הולכים אחד למעלה ומביאים את האטריביוט HREF שלו, שזה ה-URL, ואז אנחנו פשוט מסירים את הפריפיקס הזה שיש לכולם של github.com, ומה שאנחנו בעצם מקבלים זה מערך של כל אחד מהשמות יוזרנים שלהם. לגיטאב כבר יש API, אז אין טעם לעשות את זה בעזרת עוד פעם סקרין סקריפינג לאתר של גיטאב או משהו כזה, ואפשר לכתוב איזשהו סרוויס שיכול בעצם להביא לנו את המידע שאנחנו רוצים, שזה למצוא לנו בעצם את הבן אדם שיש לו אחר בפולוורס. זה התוצאה דרך אגב. שלומי נוח, יש לו 208 פולוורס, שזה ממש הרבה, אבל אני לא רוצה להגיד שזה ישראבלוף, אבל הוא עובד בגיטאב, אז קחו את זה בחשבון. ודבר אחרון, בשביל לנקות בצורה מסודרת, אנחנו קוראים לבראוזר.קלוז שיסגור את הפרוסס של, של ה-Headless בראוזר שלנו. אז מי שכבר יש לו ניסיון עם Phantom.js או עם Selenium, שזה הפרמוק הכי ותיק והכי נפוץ בשביל ליצור את הטסטים האלה שעובדים מול בראוזר, ואומר זה משהו שיכולתי לעשות גם בפרמורקים האלה, זה נכון. עד עכשיו לא ראינו איזושהי יכולת חדשה, אבל זה כלי מאוד נוח להתחיל אותו, אם אתם חדשים לגמרי לעולם הזה של לכתוב אוטומציה לדפדפנים, הייתי ממליץ לנסות את הכלי הזה עוד פעם, יש לו גם API מאוד נוח וגם הוא עובד בצורה קונסיסטנטית. אם כבר מדברים על להתחיל עם הכלי הזה, אז עוד דבר מאוד נחמד שהם עשו, הם בעצם השיקו אתר שנקרא Try Puppeteer, זה משהו שמיועד למשחק, רק ממש להכיר את ה-API, אז בעצם לא צריך להוריד שום דבר על המחשב, אלא פשוט אפשר, זה כלי כמו CodePen או כלים מהסוג הזה, אפשר לרשום קוד פאפטיר בצד שמאל, ולראות את התוצאה בצד ימין אחרי שלוחצים על Run It, אז פה אנחנו רואים קוד שהוא מאוד דומה, עוד פעם Launch, New Page, Go To, ועכשיו אנחנו משתמשים בסקרינשוט מתוד, בשביל לקבל צילום מסך של מה שהדפדפן רואה על המסך. חשוב לי להעביר את הנקודה הזאת, זה שזה Headless Browser, זה לא אומר שהוא לא תורך לרנדר הכל, הוא פשוט עושה את זה לזיכרון ולא על המסך, מה שאומר שאנחנו באמת יכולים לקרוא לפקודות כמו סקרינשוט ולראות את ה-UI בדיוק כמו שאנחנו היינו רואים אותו אם היינו משתמשים בדפדפן רגיל. עוד דרכים בעצם לעבוד עם Headless Chrome, אז מקודם אם הייתם עובדים עם דוקר, לעבוד עם Chrome זה היה מאוד מסובך, עכשיו זה מאוד פשוט כי זה באמת מיועד לרוץ בסביבות שאין להם UI. ואם אתם אוהבים את הקונספט של לעבוד עם Headless Browser, וכבר אמרנו שמה שהיה כיום עד היום בשוק הוא לא מספיק טוב, אבל יש לכם איזשהו אנטי לגבי Chrome, אז גם פיירפוקס השיקו לפני כמה חודשים Headless Mode באופן רשמי גם. עכשיו בואו נדבר רגע על Chrome DevTools. אז קודם בעצם הראיתי את האופציה המאוד low-level לעשות את זה, שזה פשוט evaluate, אבל זה לא המתודה היחידה שיש בפאפטיר, יש שם click, focus, type, כל מיני דברים כאלה שדומים למה שיוזר עושה. אנחנו גם נראה דוגמה על זה בהמשך. אז בואו נדבר על DevTools. DevTools זה כלי שיש בו כל מיני יכולות, הכי מוכר זה בעצם הטאב של האלמנטס, אני יכול ללחוץ על אלמנט, לעשות inspect אלמנט, לראות את האלמנט שלי בדום, להבין את המבנה שלו, איזה חוקים של CSS רלוונטיים לגביו. הטאב של sources הוא גם מאוד פופולרי, אני יכול לראות את ה-JavaScript שלי, לדבג אותו וכן הלאה. אבל זה הדברים הכי מוכרים, אבל בעצם יש שם עוד הרבה מאוד פונקציונליות. כל הטאבים האלה למעלה הם די נשארים סטטיים לאורך השנים, אבל בשנים האחרונות הם הוסיפו הרבה מאוד פיצ'רים וכל מיני טאבים חדשים שפותרים כל מיני בעיות שונות שקשורות לפיתוח ווב. אז אם לא יוצא לכם לשחק עם כולם, אני ממליץ מאוד להכיר אותם, כי יש שם פתרונות מאוד טובים. עכשיו, למרות שלנו בעצם ה-DevTools נראה כחלק אינטגרלי מתוך הדפדפן, מה שמעניין לגביו זה שהוא בעצם כתוב בשפה שהרבה יותר מוכרת למפתחי ווב. DevTools הוא בעצם Client Side Application שכתוב בטכנולוגיות ווב, HTML, CSS, JavaScript. ובעצם אפשר להוריד אותו ולהריץ אותו בצורה אינדיבידואלית. יש עמוד בגיטאב שמכיל רק את הקוד של DevTools, יש גם NPM package בשביל להוריד את זה, ויש מדריכים באינטרנט איך רק להרים בעצם בתוך הדפדפן שלכם את DevTools, כי זה רק אפליקציית פרונט-אנד רגילה. אז בעצם, אם אנחנו יודעים שזה נטו client-side application, זה ברור שאת המידע שלו לגבי המידע שעושים לו inspection, הוא צריך להביא ממקור אחר, כי הוא לא יכול לנחש את הדברים האלה. זה אומר שה-UI של DevTools מתקשר עם איזשהו גורם חיצוני, במקרה הזה Chrome עצמו, בשביל לקבל את כל המידע הזה. ואת התקשורת הזאת ביניהם שמשתף את המידע הזה, הם עושים על גבי פרוטוקול שנקרא ה-DevTools Protocol. בוא נראה בעצם איך זה עובד. אז בגלל שדבטולס הוא בעצם כתוב בטכנולוגיות ווב, הדרך שלו לעשות את התקשורת הזאת זה בטכנולוגיה שנקראת ווב סוקטס, שמאפשרת בעצם להשאיר סוקט פעיל ולדבר לאורך זמן עם איזשהו גורם חיצוני. אז בואו נניח שפתחנו את הקונסול של DevTools ורשמנו JavaScript 1 פלוס 1. בעצם מה שה-UI יעשה בסופו של דבר זה ירכיב את ההודעה הזאת. בעצם מה שאתם רוצים לעשות זה להריץ מתודה שנקראת runtime.evaluate ומעבירים לה את האקספרשן הזה כסטרינג. חום יבצע את זה ויחזיר לנו תשובה שיש פה result שהוא number ושהתוצאה היא 2. אז זה לא איזשהו API סודי, איזשהו implementation detail שאתם לא אמורים לדעת עליו, זה משהו שנתמך בצורה רשמית. יש לפרוטוקול הזה עמוד דוקומנטציה מצוין שמראה את כל, את כל המתודות שקיימות בפרוטוקול, וגם עם ניהול גרסאות של מתי נכנסו מתודות חדשות וכן הלאה. אבל חשוב לזכור שבאמת כל דבר שאפשר לעשות דרך ה-Chrome UI, ה-Chrome DevTools UI, בהכרח אפשר לעשות דרך הפרוטוקול, כי פשוט ה-UI לא יכול לעשות שום דבר על דעת עצמו, הוא חייב לתקשר דרך הפרוטוקול הזה עם הפרוסס של חום. עוד יתרון של ההפרדה המאוד נקייה הזאת שיש לנו בין הפרונט-אנד או הטארגט לבין חום, זה שאנחנו בעצם יכולים להחליף את אחד מהשני השחקנים האלה ולהמשיך את הקשר בעזרת ה-DevTools פרוטוקול, למרות שבצד השני יש שחקן אחר לגמרי, והצד השני לא מודע לזה, כי מבחינתו שום דבר לא השתנה. אבל זה לא איזשהו יתרון תיאורטי, זה משהו שבאמת אפשר לגזור ממנו פיצ'רים שממש יכולים לעזור לנו בפיתוח. לדוגמה, כבר היום, אם אתם מפתחים לאנדרואיד, iOS, Node.js, אם אתם מפתחים ווב בעזרת Microsoft Edge, אז כל אחד מהכלים האלה בעצם יודע לעבוד ולשלוח ולקבל פקודות של ה-DevTools פרוטוקול, מה שאומר שאם אתם מכירים טוב את DevTools של חום ונוח לכם לעבוד איתם, אתם יכולים לעבוד בכלים האלה שזה Edge הוא עוד דפדפן, אבל הכלים האחרים זה בכלל פיתוח מובייל ופיתוח סרבר, ועדיין להמשיך לעבוד עם ה-UI של DevTools, שזה מאוד נוח. בואו נראה דוגמה לזה. אז לדוגמה, אם אנחנו רוצים לעבוד בנוד, אז הדרך להפעיל נוד סקריפט, בדרך כלל זה נוד, השם של הסקריפט. אם אנחנו מוסיפים את הפלג הזה שנקרא dash dash inspect, זה בעצם יפתח לנו גם את DevTools, ונוכל לראות בסורסס איפה שאנחנו בדרך כלל רואים את הקליינט סייד ג'אבסקריפט שלנו, עכשיו את הסרבר סייד ג'אבסקריפט שלנו, ולשים ברייק פוינטס ולראות קול סטק ולשים כל מיני משתנים בוואץ' ולעבוד בצורה הזאת. שזה נחמד, אבל היום יש גם כל מיני אדיטורס שיודעים לספק לנו את השירות הזה. אז יש פה עוד דברים. לדוגמה, ב-DevTools יש יכולות פרופיילינג מאוד טובות, כדי להבין את הפרפורמנס של האפליקציה שלנו. זה לדוגמה כלי שנותן לנו להבין את הזמני ריצה של מתודות JavaScript. אז בעצם זה נקרא Flame Chart, כל בר פה מייצג קריאה לאיזושהי פונקציה בקוד שלי, וככל שהבר הזה יותר ארוך, אני יודע שהפונקציה לקחה יותר זמן. אז עכשיו, מעצם זה שהפרוסס של נוד יודע לעבוד עם ה-DevTools פרוטוקול ועונה לפקודות ה-DevTools פרוטוקול, עכשיו אני יכול לעשות את זה גם עבור ה-Client Side JavaScript שלי וגם עבור ה-Server Side JavaScript שלי. אז כבר אמרנו שפאפטיר הוא בעצם High-Level Wrapper סביב ההתממשקות עם Headless Chrome, אבל לא כך אמרנו איך הוא עושה את זה. אז מי שניחש על סמך מה שהראיתי עכשיו שהוא עושה את זה בעזרת ה-DevTools פרוטוקול, אז הוא צודק. וזה לא רק הוא בעצם. גם חום דרייבר, שזה הדרך שקיימת כבר כמה שנים בשביל לשלוט בחום בעזרת בסלניום ולכתוב אוטומציות סלניום על גבי חום, גם הוא בעצם בנוי על גבי ה-DevTools פרוטוקול, וההכרה של ה-DevTools פרוטוקול זה המפתח בעצם לכל האוטומציות שהיינו רוצים לעשות על Headless Chrome ועל דפדפנים אחרים בנוסף. אז בואו נראה בעצם איך היינו יכולים להפעיל את חום ב-Headless Mode בעצמנו, לא דרך איזשהו מעטפת של פאפטיר. אז מה שאפשר לעשות זה פשוט למצוא את הפרוסס של חום על המכונה שלנו ולהריץ אותו עם הפלגים האלה שעכשיו נעבור עליהם. אז חום, Headless, אנחנו רוצים לעבוד ב-Headless Mode, כרגע גם צריך להעביר את הפלג הזה שאומר שאנחנו רוצים לנטרל GPU Acceleration. אנחנו רוצים בעצם להעביר את ה-Remote Debugging Port. אמרנו שיש פה תקשורת שבתהליך הרגיל היא נעשית מעל ווב סוקטס. זה בעצם הפורט שעל גביו אנחנו נעביר את ה-DevTool Protocol Commands. אז אנחנו צריכים לפרט בעצם באיזה פורט אנחנו רוצים לפתוח את הערוץ תקשורת הזה. והדבר האחרון, אנחנו יכולים להגיד בעצם איזה עמוד אנחנו רוצים לטעון שהדפדפן שלנו יעלה. כמובן שאנחנו יכולים לנווט לעמוד אחר אחרי זה בעזרת פקודות של הפרוטוקול, אבל זה העמוד הראשוני בכל אופן. אז אם אני מריץ את זה, זה ייתן לי את היכולת, מעבר לזה, גם לפנות לאותו פורט בעזרת HTTP גם. עכשיו נכנסתי לאתר של רוורסים, וכשאני לוחץ על זה, מה שהוא נותן לי זה בעצם את ה-DevTools UI. כי באמת, גם זה, אם אנחנו כבר יודעים שהדרך היחידה לתקשר עם הפרוסס של, של Headless Home זה דרך ה-DevTools Protocol, אז הוא גם נותן לי כבר עכשיו בעצם את ה-DevTools UI, כדי שיהיה לי דרך ידנית נוכל לעשות את זה. ובנוסף, יש לי פה גם את הכפתור הזה שנקרא Toggle Screencast, שעכשיו אני גם יכול לראות את מה ש-Headless Home רואה, וזה באמת זמין, אני יכול לעשות פה סקרולינג, אני יכול ללחוץ על דברים וכן הלאה. אז בואו נחשוב על כל מה שראינו בעצם עד עכשיו, ומה המשמעות שלו לגבי כתיבה של אוטומציות. אז ראינו בעצם שפפטיר וסלניום, שניהם ממומשים על גבי איזשהו סאבסט של ה-DevTools Protocol, והם היו צריכים איזשהו סאבסט מסוים שהיה מספיק עבורם. אבל מה זה אומר לגבי הדברים האחרים שאנחנו לא משתמשים בהם היום? האם יש להם שימוש אחר שיכול לעזור לנו? אז זה מה שאנחנו בעצם נרצה לראות עכשיו. איזה דברים אנחנו יכולים להשתמש בחלקים העדיין לא מנוצלים האלה ב-DevTools Protocol, ואיזה בעיות זה יכול לפתור לנו. יש כבר בעצם כלי שהיה לו את אותה מחשבה, כלי שפותר דברים אחרים מפפטיר וסלניום, זה נקרא Lighthouse, זה גם כלי חדש של גוגל שיצא השנה. זה בעצם כלי שעוזר לי לשפר באופן פוטנציאלי את החוויית משתמש של המשתמשים שלי. זה קיים אצלכם הדפדפן כי הוא היום חלק מחום DevTools תחת הטאב הזה שנקרא Audits. בעצם איך שזה עובד זה שאתה לוחץ על הכפתור הזה Perform an Audit, מאחורי הקלעים הוא משתמש בכל מיני פקודות של ה-DevTools Protocol, ומריץ סט של בדיקות על גבי העמוד שלך תוך כדי שהעמוד נטען. ומה שהוא נותן לך זה איזשהו דוח כזה של כל מיני known best practices, ואיזה מהם אתה מצליח לעבור ואיזה מהם לא, והמטרה היא שתתקן את כולם ותגיע לכמה שתי אחוז של תאימות למה שהם מציעים, ואז החוויית משתמש תהיה יותר טובה. זה רעיון בכיוון הנכון, אבל הבעיה בכלי כזה וכלים מהסוג הזה, זה שזה מין כלים כאלה של ready made, הם מתייחסים לכל האפליקציות ווב בעולם כאותו דבר. כל מה שהם יודעים להגיד בוודאות על כל אפליקציות ווב שהם מנתחים, זה שיש קונספט של עמוד, והעמוד בסופו של דבר נטען. גם בדיוק איך מגדירים מתי עמוד הפסיק להיטען, זה משהו שיש עליו איזשהו דיספיוט, אבל בואו נניח שאת זה פתרנו. הבעיה היא שאם יש כל מיני אינסייטים שיבואו לידי ביטוי רק אם יעשו את האינטראקציה של עם הדף שלי, שהיא נטו של הדף שלי והמיוחד שלי, אז כלי כזה שמתייחס לכולם בצורה שווה, הוא לא יוכל לתפוס את המיוחדות הזאת. אז בעצם זה מה שאנחנו נראה עכשיו בעזרת הדוגמה הזאת, שבעצם תשלב בין כל הדברים שדיברנו עליהם. אנחנו רוצים לפתור בעיה אמיתית, משהו שבאמת נוכל בעזרת אוטומציה לשפר את החוויה הסופית של ה-user experience של המשתמשים שלנו. אנחנו נעשה את זה בעזרת התעסקות ישירה עם ה-DevTools Protocol, וגם בשביל לפתור את הבעיה הזאת, אנחנו נצטרך לכתוב קוד שהוא מודע לאפליקציה הייחודית שלנו, ולא נוכל לכתוב איזה משהו גנרי שתופס את כולם, כי אחרת פשוט לא נוכל לפתור את הבעיה הזאת. אז הבעיה הזאת שעכשיו אנחנו הולכים להדגים, היא הבעיה של לחשב כמה אחוז unused CSS יש לי בדף. אני אסביר את זה למי שפחות מכיר. אז בעצם בעמוד ווב טיפוסי יש לי CSS, יש לי style sheets, קבצים שמתארים איך דברים אמורים לראות על המסך. המבנה שלהם זה שאני אומר לאיזה אלמנט החוק הזה מתאים, והמבנה של החוק עצמו. אז אם אני מוריד לקליינט סט של חוקים שלא יהיה כזה אלמנט באפליקציה שלי בשום שלב, בשום סטייט של האפליקציה, אז זה נטו בזבוז. סתם בזבזתי זמן על להוריד את הדבר הזה, והחבטתי על הקליינט שצריך להוריד את הקובץ הזה, בלי שיש לזה שום תועלת לחוויה הסופית. אז אם יותר מ-50% מה-CSS שאני מוריד לקליינט הוא אף פעם לא בשימוש, זה משהו שהוא מן הסתם מאוד כדאי לי לתפוס אותו ולשפר אותו. אז הייתי רוצה לא רק לתפוס את זה בצורה עדנית, אלא הייתי רוצה להבין איזה אחוז שימוש אני נמצא כרגע, ואז לעשות איזשהו תהליך אוטומטי שיבדוק את הדבר הזה כל X שעות, X דקות, ובמידה וחציתי איזשהו רף עליון שאני לא רוצה לעבור אותו, ישלח לי מייל, ישלח לי סלק, ישבור את הביל שלי ב-Continuous Integration, משהו בסגנון הזה. אז בואו נראה איך אפשר לעשות את הדבר הזה בצורה אוטומטית, אבל מה שיעזור לנו לעשות את זה, זה שבעצם היום אפשר לעשות את זה בצורה עדנית בעזרת DevTools. אז הכנתי פה אתר לכנס מתחרה שהולך לנצח את רוורסים בשנה הבאה, וכולם הגיעו לכנס שלי. ויש לי פה מבנה כזה של schedule ולוקיישן וקונטקסט וכן הלאה. וזה עוד אחד מהטאבים האלה שהם פחות מוכרים, אבל נכנסו לאחרונה ב-DevTools, הוא נקרא coverage. ובעצם מה שאני יכול לעשות זה אני יכול לטעון מחדש את הדף, והוא אומר לי שכרגע, אני מקווה שאתם רואים את זה, 54% מה-CSS שירד לקליינט הוא לא בשימוש. אבל כרגע עשיתי אותה טעות שתיארתי מקודם. כל מה שעשיתי זה רק טענתי את העמוד. אנחנו נרצה לדעת מה קורה אחרי שבאמת עושים אינטראקציה עם העמוד, כי אני יודע מראש שאני הולך לשלוח לקליינט יותר CSS ממה שהוא צריך, כדי ברגע שהוא ילחיל לחוץ על טאבים, החוקי CSS האחרים האלה יהיו רלוונטיים. ובאמת אחרי שאני מסיים לחוץ על כל הטאבים, אני רואה שירדתי ל-13% או 14% unused מתוך כל ה-CSS שאני מוריד. וזה בגלל שכרום לא לוקח סנאפשוט רגעי של הדבר הזה, אלא יש פה איזשהו start and stop recording, והוא כל הזמן מנתח את זה תוך כדי שאני מדמה את מה שהיוזר שלי עושה באפליקציה. אז זה מעולה, כי אמרנו כבר שאם אנחנו יודעים שה-DevTools UI יכול לעשות את זה, אז זה אומר שאני יכול בצורה ישירה על גבי ה-DevTools פרוטוקול לעשות את הדבר הזה בצורה אוטומטית. אז בעצם כל מה שנשאר לי לעשות זה להבין מה בעצם קורה פה. שאני לוחץ על הכפתור הזה של ה-Start and Stop Recording, איך אני יודע מה הפקודת DevTools פרוטוקול שעוברת, כדי שאני אוכל להשתמש בה מתוך הקוד שלי. אז איך אנחנו יכולים לנחש אותה? מכיוון שאנחנו יודעים בעצם ש-DevTools הוא פשוט front-end application, אנחנו יכולים להשתמש באותו כלי שאנחנו תמיד משתמשים בו, שאנחנו מדבגים front-end applications, שזה DevTools. אז אם אני פותח את DevTools, אז לא להתבלבל בבקשה, יש לי פה שני אינסטנסים של DevTools, DevTools Inception שכזה. אז העליון הוא בעצם מסתכל על העמוד ווב של Headless Chrome, והתחתון מסתכל על העמוד ווב שאני נמצא עליו, שזה האינסטנס של DevTools. ולמה בעצם אני רוצה להשתמש ב-DevTools? כי אני הולך, אמרנו כבר שהפקודות DevTools פרוטוקול עוברות על גבי WebSockets, שזה משהו שאני יכול לדבק בעזרת DevTools. אני יכול להיכנס לנטוורק, ללחוץ על גבי הערוץ WebSockets הזה, ולראות פה את כל הפקודות שעוברות על הקו. אז אם אני אטען הכל, אם אני אנקה את זה, ואז אני אתחיל הקלטה ואעצור הקלטה, אז עכשיו אני אוכל לראות שהפקודה הראשונה נקראת CSS Start Rule Usage Tracking, אז גיליתי את הפקודה שיוצאת שאני מתחיל את ההקלטה, והפקודה האחרונה נקראת, מה שבירוק זה מה שאני שולח, Stop Rule Usage Tracking. אז השתמשתי ב-DevTools בשביל לדבק את DevTools. אז בואו נראה את זה מבחינת קוד, איך מחברים את כל הדברים האלה ביחד. אז זה הקוד שלנו, אנחנו עוד פעם הולכים להשתמש בפאפטיר. אז פאפטיר לאנש, אנחנו נגדיר פונקציה שנקראת Fetch Unused CSS Percentage, וככה היא בנויה. אני עוד פעם פותח דף חדש. עכשיו אני בעצם מראה איך אני שולח פקודות raw devtools protocol commands, אני עושה את זה בצורה הזאת שהיא בלי המעטפת בעצם של פאפטיר, אני רק משתמש במתודה הזאת שנקראת send. אני חייב לשלוח את הפקודות האלה של page.enable וכל הדברים האלה, בעצם כל מה שמקביל בערך לטאב ב-DevTools UI, הוא נקרא domain בשפה של הפרוטוקול, ולפני שאני יכול לשלוח פקודה, לדוגמה ראינו שהפקודה שאנחנו רוצים לשלוח נקראת css.משהו, אז אנחנו צריכים להתחיל את הדומיין שנקרא CSS, ויש דומיינים שתלויים בדומיינים, זה קצת מסרבל את העניין, אבל אפשר פשוט להתחיל לעבוד בלי זה, והוא נותן הודעת שגיאה שאתה צריך לעשות enable הדומיין הזה והזה, ואז אתה יכול לעשות את זה. אז אנחנו עושים enabling לכל הדומיינים שצריך, ועכשיו אנחנו יכולים באמת לקרוא לפקודה שראינו שככה היא נקראת Start Rule Usage Tracking. אז עכשיו זה כמו שלחצנו ב-Headless Chrome על הכפתור הזה של להתחיל לחוץ על להקליט את ה-coverage. מה שה-coverage הולך לתת לנו, זה בעצם אם אנחנו רוצים להשיג יחס, כן, אחוז בין כמה בשימוש לעומת סך הכל, אז מה שה-coverage ייתן לנו זה את כמה היה בשימוש. אם אני רוצה את הסך הכל, אני יכול לעשות את זה על ידי זה שאני בעצם מגדיר איבנט שנורא כל פעם שמישהו מוסיף סטייל שיט לעמוד שלי, וכל פעם שהאיבנט הזה נורא אני אקבל איזשהו אובייקט שמכיל את הסך הכל בייטים באותו סטייל שיט. עכשיו אני רוצה לעשות את האינטראקציה עם העמוד שלי, כי כבר אמרתי, אני לא רוצה רק לטעון את הדף אני רוצה לדמות את הלחיצה על כל אחד מהטאבים באפליקציה שלי, וככה אני אשיג את האחוז CSS שלו בשימוש האמיתי. אז אני עושה את זה על ידי זה שאני הולך לעמוד ומדמה לחיצה בעזרת המתודה שנקראת קליק לפי סלקטור על כל אחד מהטאבים. אחרי זה אני קורא לה Stop Rule Usage Tracking, ואני מקבל בחזרה את האובייקט הזה שנקרא Rule Usage. ואז אני צריך לעשות, בעצם מה שה-Rule Usage מכיל זה באמת, הוא לא מחזיר לי את הסך הכל, אלא ממש אופסט כזה של מנקודה הזאת בקובץ עד נקודה הזאת בקובץ, ומנקודה הזאת עד הנקודה הזאת, החוקים האלה היו בשימוש. אז אני צריך קצת להפעיל מתמטיקה או אפילו חשבון של בית ספר יסודי בשביל באמת להפוך את זה פלוס הסך הכל לאיזשהו יחס ולאיזשהו פרסנטג' שאני אחסוך מכם, אבל אין פה שום קריאה לחום או משהו כזה, וזה מה שנותן לי בסופו של דבר את האחוז הסופי שאני יכול להציג אותו. אז בואו נראה את זה בפעולה רגע. אם אני אריץ את זה, אז בעצם עכשיו הוא מריץ הסקריפט שלנו, הוא מפעיל את headless home מאחורי הקלעים, והוא אומר לי ש-14% מתוך ה-CSS שלי הוא unused, ורק להראות איך זה באמת מגיב להאם אני כן מעביר או לא מעביר את ההוראות האלה, איך לעשות אינטראקציה עם הדף שלי, אז אם אני אשים את הדברים האלה שמדמימים לחיצה על הטאבים בהערה, אז הוא עכשיו יגיד לי שזה 54%. אז אם יש מישהו שמציק לו משהו בקוד הזה, כי הוא פיוריסט, אז כל הכבוד. מה שלי באופן אישי הציק, זה שאנחנו מערבבים פה בין איזשהו אלגוריתם גנרי של איך לחשב אחוז של unused CSS, לבין משהו שהוא נטו רק עבור האתר שלנו, שזה ללחוץ על הטאבים האלה וכן הלאה. אז מאוד קל לפתור את הבעיה הזאת בג'אבסקריפט, כי בג'אבסקריפט יש לנו את הנושא הזה של קולבקים, אני יכול להעביר פונקציה כפרמטר, אז אני יכול להגדיר פונקציית fetch unused CSS percentage generate, שתקבל כפרמטר פונקציה או קולבק רק לסט פקודות האלה שמתאר איך לעשות את האינטראקציה עם העמוד, ואז אני אוכל לעשות reuse ל-fetch unused CSS percentage עם עמוד אחר, בהינתן שאני מעביר פונקציה אחרת. אז בואו בעצם נסכם. קודם כל, תתחילו להשתמש ב-Headless Chrome. אם אתם עובדים היום עם Selenium או Phantom.js, אז תנסו להריץ את הדברים הקיימים על גבי Headless Chrome. אם אתם חדשים לכל העולם הזה של לכתוב דברים שמדמים בראוזר ועושים אוטימציה לדברים שבראוזרים עושים, תנסו את פאפטיר לראות אם זה יכול לגרום לכם להיות פרודקטיביים מאוד מהר. אם אתם עובדים עם אנדרואיד או iOS או Node.js ואתם אוהבים לעבוד עם DevTools, תדעו שבכל אחד מהכלים האלה אתם יכולים בעצם לעבוד גם עם DevTools בשביל לדבק אותם. והכי חשוב, עכשיו שאתם יודעים שכל הכלים האלה בעצם מתבססים על ה-DevTool פרוטוקול ואיך עובדים ישירות עם ה-DevTool פרוטוקול, תנסו לחשוב מה אתם יכולים לעשות בשביל באמת לייצר אוטומציות בתחום הזה. אני באופן אישי חושב שזה מאוד מגניב שאני יכול היום לפתח איזשהו פיצ'ר שקשור ל-user experience, אבל לא עוד איזושהי קומפוננטה עם UI, כי זה באמת כבר יש מספיק פתרונות בשוק. לדוגמה, איזשהו שיפור פרפורמנס או משהו מהסוג הזה. ומעבר לזה שאני עושה את הפיצ'ר, אני יכול לכתוב לו איזושהי אוטומציה כזו שתמיד תרוץ ברקע, ועוד חצי שנה שמישהו מהצוות שלי ישבור את זה בטעות, כי הכי קל לשבור את הדברים האלה שאין להם UI, אז הוא מיד יקבל איזשהו מייל כזה שאומר, אני יודע מה אתה עושה, אני מסתכל לכולם, תעשה ריברט לדבר הזה, ואל תעשה את זה לעולם עוד פעם. שמתי פה איזשהו עמוד קטן, גם עם השקפים, אבל גם עם כל מיני קישורים לכל הכלים שהראינו היום, וגם קצת מאמרים על איך להתחיל איתם, אז אתם מוזמנים לבדוק להשתמש בזה כנקודת התחלה. וגם, כמובן שאפשר לשאול אותי שאלות היום פה בכנס, אבל גם אם אתם מחר מחרתיים מגיעים מול מחשב ואשכרה מנסים להתעסק עם הדברים האלה ואתם נתקעים, תרגישו חופשי ליצור אותי קשר, אני אשמח לעזור לכם. תודה רבה.